לא היה בשנת 67 בירושלים, וביקשנו ממנו לספר לנו זיכרונות מהמקום שבו הוא היה על התקופה ההיא. בבקשה.
כשהתבקשתי לדבר כביכול על זיכרונות מששת הימים, אז באמת חשבתי שאולי מישהו נפל על הראש. זה נכון שיש לי את השנים, יש לי את הגיל, אבל כפי שהלל עכשיו הזכיר, סיפורי גבורה בגבעת התחמושת ופריצה להר הבית והמחסומים ברחוב ממילא הם לא נחלטים. ואני גם אפילו יכול לשמוע קצת ככה לחשושים מבני גילי שכן נמצאים בישיבה שבטוהים מה יש לו לספר. אז בניגוד למה שמביא לרמה שאני כן אספר, אני לא אספר, אין לי מה לספר. יש דברים, אבל הם לא קשורים למהותו שלכם ביום ירושלים. זה נכון שאני למדתי דברים אישיים שקרו במרחקים כשהייתי בניו יורק השבועיים לפני המלחמה, שמורי ורבי רבינו רב ליכטנשטיין קבע אמירת תהילים יום יום בבית המדרש, והוא עבר לפני התיבה והוא היה חזן, ולמדתי איך להגיד תהילים, איך להתחנן. יומיים אחרי המלחמה רב ליכטנשטיין ביקש, שאל את הרב יושב בר אם אפשר להגיד הלל, והרב אמר לא, שיגידו בשבועות. והרב ליכטנשטיין קבע הודיה בבית המדרש, ואמרנו תהילים את כל אשר אמרתם, והוא עבר לפני התיבה, הוא היה החזן. למדתי איך להודות, שאומר שור אשר אמרת גוון גם ממעמקים וגם אם השם לא יבנה בית וגם עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. בסדר, חוויות. אבל אני רוצה לעשות משהו אחר. כל יום ירושלים אני יושב בחדר הזה, אני יושב בית המדרש, וזה אוכל אותי שהציבור לפניי, שהיום זה כבר 50 שנה, אין סיכוי לכאורה שמבינים, יכולים להבין מה החשיבות העולמית המהפכנית שיום ירושלים, מלחמת ששת הימים, כיבוש ירושלים ושחרור העיר עתיקה בכל שטחי ארץ ישראל, היו בשביל הדור שלי וחבריי. ולמה הדבר הזה עדיין פועם ונושם עד היום הזה? ולכן אני מנחם את עצמי, כי בעצם הסיפורים, סיפורי הניסים, סיפורי הגבורה, אז בסדר, תקראו, אפשר לקרוא, אפשר לשמוע, יש בזה משהו יפה לשמוע את זה מפי עד, ולא מפי עד מפי עד. כן, זה מרגש. אני מאוד הייתי רוצה לשמוע מסיפורים מעד איך נפלו חומות יריחו. אבל למייל, אז אנחנו נקרא את זה, ואנחנו נבין. אבל יש משהו שלא קשור לעובדות, שרואים אותם וזוכרים אותם, ולדעתי היא יותר חשובה. וזה גם לא קשור לגיאוגרפיה. יש תופעה שמתבטא ביום ירושלים שהוא שווה ב-100% לאלו שנולדו בה ולאלו שציפו לראותה, ליושבי ירושלים המופגזת לפני המלחמה וליושבי ערי הפזורה בארץ ישראל וליושבי מוסקבה וליושבי ניו יורק וליושבי מרוקו. הייתה חוויה קיומית שהייתה שווה לחלוטין. וזה לדעתי דבר שכל אחד בחדר צריך גם לחוות. עכשיו מצד שני, כדי לפתוח את הלב ולא להיות הרבה יותר מוכשרים, זה צריכים נפש נבואי או נפש פיוטי, ואני יודע שאני לא אצליח. אז הנחמה הקטנה שיש לי, שבסך הכל אף אחד לא יכול להצליח. אתם צריכים לפתוח לבד את הלב. תפקיד שלי זה רק להגיד לכם לעשות את זה. וזאת שאלתי. מה היה באותם ימים שהוא אחראי, ובלי ספק הוא אחראי, לתופעות הבאות. מעבר למסך הברזל בברית המועצות, יש 2 מיליון יהודים, שני דורות, חיים בחושך רוחני אמוני יהודי מוחלט. לא טעמו, לא ראו, לא שמעו שום דבר שקשור לעם ישראל, לעם היהודי, לקדוש ברוך הוא, למצוות, לתורה. חלק גדול מהם בכלל לא סיפרו להם שם יהודים. ואחרי מלחמת ששת הימים, עשרות אלפי יהודים, עשרות אלפי יהודים קמים, בדרך כלל כל אחד לבד, בלי כוח, בלי גדוד, בלי אוגדה, קמים ונלחמים נגד הכוח הקיים בעולם האימפריה הרוסית, ובסוף גם הם מסים את החומות ושוברים אותה. הייתה שם התרוממות רוח עצומה. יבואו איזה פסיכולוגים, יגידו, זה דבר שהוא בלי שום הסבר נורמלי. מתוך חושך, מתוך אי ידיעה מוחלטת, מה הם, מי הם, קמים לא אחד או שניים, לא כמה, אתם קראתם סיפורים על הגיבורים המיוחדים, עשרות אלפי יהודים במסירות נפש, מסתכנים גם מבחינה נפשית, זה פיקוח נפש ובטח פיקוח פרנסה ועינויים, כדי להתאחד, כדי לחזור לעם ישראל. ברמה פחות דרמטית, אני ישבתי בניו יורק, הייתי ב-67, הייתי ב-17, הייתי ילד, לא במיוחד חכם. במקביל ליהודים במוסקבה ובפטרבורג ובקייב, מתארגנת קבוצות בניו יורק, שם הארגון שהשתתפנו בה היה SSSJ, Student Struggle for Soviet Jewry, המאבק, זה נקרא המאבק, המאבק של הסטודנטים למען יהדות רוסיה. אני לא מבדו, אנשים היו הפגנות כל שבוע, אנשים היו הולכים כל שבוע לקונסוליה הרוסית. לא בדיוק ביקוח נפש, אבל כמה אימותים, גם אלימים, מהשוטרים, שניסו להגן על הרוסים מהכוח הזרוע של ילדים אמריקאים. הפגנה אחת של 75 או 80 אלף איש שכן השתתפתי בה. ממה זה נבע? היינו, זה דווקא אני מספר סיפור גלותי. ילדים אמריקאים משחקים כדורסל, חיים טובים, לא חסר לנו כלום. אני דתיים, יש לנו גם תורה ורוחניות והכל. יש יהודים, אני לא יכול לתאר את זה, אני אפילו לא זוכר, בקושי האמנו שיש יהודים באמת מאחורי מסך הברזל. הניתוק היה כל כך גדול, אף אחד לא היו קרובים שם, לא היו מכתבים, לא שמענו מהם. ואנשים הולכים, פתאום יש שיתורת, זה קרה רק אחרי המלחמה, רק אחרי המלחמה, פתאום מגנים שבוע שבוע הפקנות, מאבק למען מישהו אחר, שלח את עמי, צורקים שלח את עמי. בארץ לפני מלחמת ששת הימים הייתה ישיבת הסדר אחד, ואיזו ישיבה קטנה, חדר עלוב במרכז העיר, הישיבה המרכזית העולמית, עשרות תלמידים. בציבור שלנו זו הייתה תורה. אחרי מלחמת ששת הימים, כל שנה יש ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה חדשה, ישיבת הר עציון תוך שנה, וישיבת הכותל, וישיבת שלבים. במשך השנים עשרות ישיבות. תגיד, יש כמה אנשים בעלי חזון רוצים להיות ראש ישיבה? יש גם תלמידים. זה מהפך שלם של הציבור שלנו. מבחינה פתאום יש שאיפות לתורה, רק אחרי מלחמת ששת הימים. מה הקשר? בסדר, אתה שמח שאין ניצחון. אני מבין שאנשים יצאו לטיולים. מאיפה השאיפה? פתאום שאיפה באנשים שאנשים טובים, אבל תורה, גדלות בתורה, ליצור תורה, לבנות תורה, לא הייתה קיימת, פתאום היא קיימת. כמובן, משהו הרבה יותר פשוט. ציבור שלנו מתחיל לבנות, רצים לשטחים המשוחררים, ברחבי ארץ ישראל, גם במסירות נפש, בונים, מייסדים, נלחמים. כל הציבור הדתי בארץ יש לו אופי אחר לחלוטין אחרי המלחמה, גם בתורה, גם בהתיישבות, גם באחדות ישראל, גם במלחמה, גם במאבק, ומשהו הרבה פחות דרמטי. אני ילד בן 17, אני לא זוכר, אני גם לא חושב שזה נכון, שבבוקרו של יום ראשון אחרי המלחמה אני קמתי בן אדם אחר. לא לי שלא. אם כן, בסדר, קמתי כילד בן 17 אחר, לא משהו רציני. אבל אני מעיד לכם, ומה שאני אומר זה לא רק על עצמי, אלא על כל חבריי, כל הדור שלנו. כל מה שעשיתי מאז, כל החלטה שקיבלתי, כל מפנה בחיי, כל דבר שקיבלתי עצמי לעשות, התמסר להתחייב למשהו, היא תוצאה ישירה של יום ירושלים, יום שלישי אחרי הצהריים. כשאני אמרתי שאני לא אספר אותו משהו, רק שתבינו במה מדובר. אני נמצא בבית, נסעתי, חזרתי מהישיבה הביתה, יום שישי אחרי הצהריים לבד בבית, ואני מחובר לרדיו, זה מה שיש. אין לי זיכרון טוב. אני לא יכול לספר לכם כל מה שקרה בשבוע. אני זוכר דבר אחד. אני זוכר את הרגע שהודיעו ברדיו, יהודי בשם ג'יי בושינסקי, שהיה כתבנו, כלומר כתביהם, לענייני מזרח התיכון, אחר כך על הארצה, הבן שלו היה יועץ תקשורת של אבי בושינסקי, יועץ תקשורת של נתניהו. ג'יי בושינסקי הוא אמריקאי, שליח של תחנת רדיו 24 שעות חדשות, שנקרא WINS. והוא מודיע שעכשיו הודיעו על כיבוש הר הבית. אני זוכר את הקול שלו. אני לא מספיק טוב כדי לחכות את זה, אבל אני זוכר את המילים שהוא אמר את זה. במרבה הפלא, זה כבר אסף שיגעון, זה תחנה מסחרית, זה לא כל ישראל, זה תחנה מסחרית, יש פרסומת. אחרי שמודיעים שקדוש ברוך הוא כבש את ירושלים והחזיר את עם ישראל, עכשיו יוצאים לפרסומת. ויש פרסומת של משקה, של גזוז אמריקאי, נקרא הופמן. אני אל תדאגו, אבל אני יכול. אני זוכר את השיר, את התזמיר, יש איזו מילה חדשה כזאת?
זמריר.
אני זוכר מי שילם כדי לשדר את מלחמת ששת הימים. ואני יודע את השיר ואני יכול לשיר את המילים. אני לא אעשה, כי זה לא מתאים. אני אומר, אני מדבר גם עם אחרים. אני מדבר על כל מי שאני מכיר. מהחברים שלנו. כל מה שעשינו מיד, אני צריך להחליט אם ללמוד בישיבה, מתי ללמוד בישיבה, מה לעשות, לעלות ארצה אחרי כמה שנים, סתם עלייה אמריקאית, לא רוסית. הכל זה נובע ישירות ממשהו של מלחמת ששת הימים. מה זה? מה חווינו? עכשיו, זה לא מה שראיתי. אני אומר, לא פרצתי את גבעת התחמושת ולא ראיתי ולא שמעתי, לא הייתי ילד קטן במקרה כשהפגזים נופלים בירושלים, ביום שני, ביום שישי בבוקר. פוסקים, אין לי שום סיפורים ככה לספר. לא ראיתי. אבל חוויתי משהו. גם ראיתי משהו. יותר נכון, טעמתי משהו. וזה כל יהודי בכל העולם. כל יהודי, כמעט, אולי בלי יוצא מן הכלל, באותם זמנים, לפחות בכמה דקות, ברובם הרבה, הרבה בשנים עד היום הזה, טעמו משהו. ואני אגיד לכם מה זה היה. וזה לא קשור כבר לכמה קרוב היית ללחימה. אמר הקדוש ברוך הוא, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. אנחנו ראינו שהקדוש ברוך הוא מתהלך ברחובות ירושלים בקוממיות, גילוי השכינה. אני לא עכשיו אומר וולט על מה שקרה, אני מספר לכם, אני מזכיר, אני בן 17, אני אידיוט. אני לא עושה תיאוריה למה שקרה. אני מסביר לכם את החוויה של היהודי הפשוט. אנחנו ראינו וחווינו, קדוש ברוך הוא, מלך ישראל, צועד למעלה ויושב לו במרכז ירושלים, מרכז ירושלים האמיתי, בהר הבית. וזה לא קשור אם ראית נס כזה או נס אחר, או לא ראית בכלל נס, רק שמעת ברדיו, ואם גם לא שמעת ברדיו. היהודים במוסקבה שתיארתי, גם רדיו לא היה להם. היו צריכים לגנוב את זה מברויסב אמריקה ולפרש אותו ונסות להבין מה באמת קרה. אבל החוויה, זו חוויה מתפתלת מבחנית, שבו פתאום ההיסטוריה משתנה ומרגישים את זה, רואים את זה. עוד פעם, אני אומר, זה לא שיחה של ראש ישיבה שאני מסביר לך ממש את הדברים. אני לא ברמה כזאת, לא אז ולא אתה. אני מסביר לכם מה ראינו, מה טעמנו. אוקיי, עוד סיפור. חודשיים אחרי המלחמה אני בירושלים. זה לא הייתה תגובה למלחמה. תכננתי את הנסיעה הזאת כבר לפני כן. בקיץ באתי כילד, כתייר. אני בירושלים. יש סרט. אין טלוויזיה בארץ. אז כל מה שרוצים לראות, הולכים לבית קולנוע. יש סרט על מלחמת ששת הימים. הלכתי לראות את זה. כנראה שהסרט לא היה כזה טוב, כי מאז לא הראו את זה. אבל זה היה משהו אדיר בזמן אמת. אני לא זוכר הרבה מהסרט, אבל אני יושב בבית קולנוע, בית קולנוע אוריון, נמצא במרכז ירושלים. אנחנו מתחיל להרגיש כמו ידעי עכשיו. פעם היה בית קולנוע במרכז ירושלים. עכשיו, תבין מי היה קהל שם. לא בחורי ישיבה, ולא רבנים, ולא פרופסורים, ואפילו לא חברי החוג לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית. היה שם נוער ירושלמי. ואתם לא מבין מה זה הסיפור קצר שהזכנים יזכרו. היה מנהג בירושלים, או בכל הארץ, קונים משקה לשתות בזמן של סרט. משקאות באות בבקבוקי זכוכית. לא המציאו עדיין את הפלסטיק. 50 שנה. לא המציאו את הפלסטיק. עכשיו, נוער ירושלמי, הקולנוע הוא מדורג. אז שותים, ואז מה עושים? לא חשוב איזה סרט. יכול להיות הסרט הכי רציני, הכי רגשי. מגלגלים את הבקבוקים במדרגות. שעתיים אתה שומע זכוכית על בטון. כל הזמן. זה שתבין עם איזה קהל אני יושב. לא מדובר בתלמידי מרכז הרב. אני לא זוכר את הסרט. אני יכול לדמיין שזה תמונות של כל אחד ראה את הפצצות במצרים ואחר כך הכיבוש הכותל, כל מה שיש תמונות. אני זוכר סצנה אחד אחרי המלחמה. מראים את רחובות ירושלים, אנשים שמחים רחוב ירושלים, נוהרים לעיר העתיקה. הצלם תפס איזה חייל, רואים בחור עם מדים עם אוזי על הכתף, הולך, תפס אותו מקרוב, ואז לאט לאט הוא נסוג בזווית הצילום, ופתאום אתה רואה שהחייל הזה יש לו פיות ארוכות משתלשלות מהראש עד הרצועה של האוזי. זה היה משהו מאוד פתאומי. כל הקהל קמים על רגליהם ומריעים. זה היה משהו אדיר, התחלתי לבכות. כולם פתאום, בשביל מה, למה? יש גם תופעה כזאת, אחדות ישראל, אהבת ישראל, שזרם ברחובות. אני אומר אותם, אני בן 17, טעמתי אותו, ראיתי את זה. באוויר ראית נחלים של אהבת ישראל. פתאום ראו, התמונה הזאת, הם רצו לאהוב אותו, פתאום ראו, בחור חרדי הולך עם מדים ועם עוזי, כולם מראים, כאילו המשיח הגיע. באמת, המשיח הגיע. מה שעומד מאחורי זה, לא כולם מבינים, גם אני לא הבנתי, אז אני מבין את זה היום. אנחנו ראינו את השכינה בתוכנו. למה אהבת ישראל זה תגובה לכך? משום שאנחנו ישראל, בגלל שאנחנו סובבים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את זה בתפילה. ברכת קיבוץ גלויות זה, כשברוך הוא שם נס, שם משהו באמצע, כשברוך עומד באמצע, ועם ישראל מתלכד בסביבו. ותלכתי בתוככם, איתכם מנחם, ואתם תהיו לי לעם. ואנשים הגיבו אוטומטית לזה. ואנשים ברוסיה, אנשים במוסקבה, פתאום ראו את הקדוש ברוך הוא. אז כן, התחילו, הם לא הבינו, התחילו ללכת ארץ ישראל. וילדים מפונקים, אנשים מפונקים, שלא היו שם שום בעיה. כמוני. אנחנו פתאום הבנו שהקדוש ברוך הוא מתהלך בתוכנו, יושב בירושלים, אז הוא יכול להתפתח בעלייה, יכול להתפתח בעבודה, יכול להתפתח בכל מיני דברים שהגיע הזמן לעשות, הגיע הזמן לקום, כי האור נגלה. משהו סופו קטן, זה רק איך זה היה כל כך פשוט לכל יהודי פשוט. באותו קיץ אז הייתי בקבוצה, נסענו לגולן. גולן בלי יהודים, אין יישובים יהודים. היו שלושה כפרים דרוזים. אנחנו נוסעים לראות, וגם לא ידעו מה לראות. המדריכי הטיולים גם לא ידעו מה יש שם. נוסעים לראות איזה מפל, כאן ושם, לראות שזה יפה, לראות שמשם רואים למטה. נכנסנו למוצבים סורים כדי לראות מה הם ראו למטה לפני שהם ירו. בדרך, עלינו טרמפיסט, חייב. באותה תקופה היה מותר לאוטובוסים ועלות טרמפיסטים, היום זה אסור בגלל הביטוח. אנחנו מעלים חייל, אז ברגע שמעלים אותו, אז אומרים לו, טוב, עכשיו אתה צריך לשלם, ספר, מה עשית במלחמה? הוא סיפר, אני לא זוכר מה הוא סיפר, הוא אומר, לא עשיתי הרבה, הייתי כאן, הייתי שם, קצת לחישה, ואז כשהוא סיים הוא אמר, טוב, זה מה ש... עכשיו הלשון, זה בחור חילוני, הוא לא מדבר בשפה שלנו. הוא אומר, זה מה שזכיתי להשתתף במלחמת ששת הימים. הוא אוטומטית, אני אומר, זו מילה קטנה, הוא אוטומטית דיבר על כך, פתאום הוא אומר לעצמו, וואו, זכיתי להיות חלק מזה. זכיתי להיות חלק משהו הרבה יותר גדול ממני. ואולי הוא לא ידע לבטא את זה, אני בבטא את זה בשבילו. זכיתי לראות גילוי השכינה. במקום הזה הוא במרכז ירושלים. אם יש משהו, הסיפורים הם יפים, הגבורה, גם הניסים, צריכים לדעות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים. אבל יש משהו שלא יפסיק מאז. אני אומר, לא ראיתי, אבל טעמתי. אין מפטירין אחר הפסח אפיקו מן. אני מאז, ואני חושב שאני יכול לדבר, כשהם לא יחישו אותי, על כל בני דורי, ואני חושב שדבר גם עליכם, רק שאתם לא יודעים את זה עדיין. טעם מצא נשאר בפיו. מאז עברו הרבה שנים, אני אגיד לכם את האמת, היינו בטוחים, שתוך שנתיים מגיע משיח, תוך 4 שנים בית המקדש. באמת, בטוחים. ואתם יודעים, אני קצת רציונליסט, בטוחים, זה היה כל כך ברור. אז מאז עברו הרבה שנים, ואנשים גם התאכזבו, והיו באמת קשיים, הייתה מלחמת יום הכיפורים. טעם המצה לא פג. האור שנגלה אז עדיין דולק. ואם יש משהו, אני כל כך רוצה שכל אחד כאן, בגילים השונים, תפתחו את העיניים, תפתחו את הלב, ותראו שהאור של גילוי שכינה ביום ירושלים לפני 50 שנה מחכה. כל דודי דופק, פתחי לי יונתי תמתי. האור עדיין נמצא ודולק ומאיר, הוא מאיר על כל מה שיש. יש דברים פשוטים שמרגישים אותו. הבניין הזה, הישיבה הזאת, זה תוצאה של מלחמת ששת הימים. זה שאתם בכלל לומדים תורה, שהמשפחות שלנו הפכו את הראש ואמרו שצריכים ללמוד תורה יותר, זה תוצאה של מלחמת ששת הימים. זה, כל האישיות שלכם, זה תוצאה של ששת הימים. אבל גם דברים... לא ככה שאני יכול להסביר אותם סוציולוגיים ואני אשים, טוב, תראה את זה, תראה את זה, תראה את היישוב הזה, תראה את התוצאה הזאת, המון, כל המדינה היא אחרת בגלל זה. יש משהו שהרבה יותר חשוב, הרבה יותר קשה לתפוס אותו, וזה שהשכינה מתהלכת בתוכם. התהלכתי בתוככם, הייתי לכם אלוהים, ואתם תהיו לי לעם. הדבר הזה היה מוחש, וכיוון שהוא היה מוחש, הוא לא קשור לגיאוגרפיה. זה השפיע עלי בניו יורק, זה השפיע במוסקווה, זה השפיע במרקש, זה השפיע בירושלים, זה שינה את פני עם ישראל עד היום הזה, ולכן זה גם משנה את פניכם, ואתם צריכים לראות, זה לא חגיגה היסטורית כי משהו גדול קרה. יום ניקנו, מדובר בגאולת השם בתוכנו ממש. אני ביום ירושלים אני שומע, אולי במקרה, איזה פסוק תופס, אבל אני זוכר את זה מיד, אני זוכר את זה מאחורי חודשיים, כשלחתי בירושלים לבד, היה מותר אז להסתובב ברדיקה לבד, הסתובבנו, ואני פשוט ראיתי באוויר את הפסוק, קומי אורי, קיבה עורך, היה אור, ראינו את אור השם. זה פרק ארוך. פסוק הראשון בישעיהו, פרק סמך, מתחיל באמת בגדלות. קומי אורי, קומי אורי זה מדבר איתכם. אתם תאירו, קומי אורי, ירושלים, אתם, עם ישראל, קיבה עורך. הקדוש ברוך הוא מאיר, אתם גם כן צריכים להעיר. כבוד השם עלי זרח. אבל הפרק הוא ארוך, כמה 50 שנה, זה זמן ארוך. אז אני בסדר, אני עובר לסוף הפרק, כי בכל זאת קומי אורי, כי בא עורך וכבוד השם עלייך זרח, לא יבוא עוד שמשך ויריחך לא יסוף, כי השם יהיה לך לאור עולם ושמו ימי אבלך. האור, לא חשוב מה, מה שאנשים שקוראים עיתונו, יש אנשים ששכחו ויש אנשים שרצו להשגיח. באותו זמן לא היה יהודי בארץ שלא ראה את השם מתהלך, לא ראה את האור, ולא ניסה להעיר בחזרה. כל כך היו קשיים. פסוק מבטיח, לא יבוא עוד שמשך ויריחך לא יסוף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם ושבו יבי אבלך, ועמך כולם צדיקים לעולם יהיו שו ארץ, נצא מתאים עשה ידי להתפאר. ונזכה בקרוב ממש, ונראה בקרוב ממש, והקטון יהיה אל אלף, ועד צעיר לגוי עצום, אני אדוני בעיתה השנה.